2 די דיי מורב רבתא שיר זה נמסר לזכות רמושי לבן פשדינה ולזכות נסי תמר בת אלי שבת טובה ולרפואת שרדה בת רבקה ורב אברהם יוסף בן רב משה חיים. אנחנו רוצים לחזור על דברי תורתו שמרן הרב קוק זצ"ל, שהוא אמר לפני רבות בשנים בחנוכת בית המדרש למורים מזרחי בענייני חנוכה. אמר הרב: רבותיי, הנועמים הנכבדים עמדו בקווים בולטים על תולדותיו של המנוח רב רפואל שלמה בן רב אברהם גוץ, שהבניין שאנחנו עוסקים היום בחגיגת חנוכתו נקנה מעזבונו. רוצה אני גם כן להוסיף כמה קווים על פי ידיעתי. מר אוסישקין והנשיא רב נוחם סוקולוב קישרו את שמו של רב רפואל שלמה גוץ עם השם קלמן זאב ויסוצקי. עם האחרון לא נפגשתי, אבל מימי ילדותי עדיין שמורים אצלי זיכרונות ממנו. סמוך לעיר מולדתי ישנה עיירה קטנה כמו כפר, שיושבים בה גם עכשיו יהודים עובדי אדמה. זה היה בייחוד אז חידוש ברוסיה. זוהי העיירה דוב נזש, הקרובה לדווינסק ולגריב העיר מולדתי. רב קלמן זאב ויסוצקי היה אחד מהעיקרים בדוב נזש, עוד לפני שהתחילה תנועת חיבת ציון להקות שורשים. הוא הרג לשוב אל הטבע, ובתוך לבבו הוא הרג שהטבע זה יחייב אותו לשוב אל עבודת האדמה בארץ ישראל. באקזמפלר של קלמן זאב ויסוצקי יש כמה דברים טובים שהם לבושים בלבוש חילוני עולמי. אולם, זאת אומרת, אם נסתכל על קורות חייו, נראה דברים שהם נראים חילוניים. כידוע, קלמן ויסוצקי זה תה ויסוצקי עד היום. אנשים שותים תה ויסוצקי. מקורו בגרב קלמן ויסוצקי. אולם אם נחקור אחרי מקורם, אחרי המעיין, מאיכם הדברים עלולים לקלוט את חיותם, נמצא שהמקור הוא מקור הקודש. וקלמן זאב ויסוצקי היה אחד מהדביקים בלימוד יראת שמיים, לפי שיטתו של רבי ישראל סלנטר. מחשבותיו המוסריות והשקפתו הלאומית והאנושית קיבלו אחר כך צורה מקושרת לארץ ישראל ולתחיית האומה. רב רפואל גוץ היה בן לאחד הרבנים הגדולים והצדיקים. אנוכי הכרתי אותו כבר בשנים האחרונות לחייו על ידי שתי פגישות. הפגישה הראשונה הייתה פה בארץ ישראל ביפו. נזכר אני בהלצה אחת שאמרתי לו אז, ואולי כדאי לחזור אליה. הוא בא אליי ליפו לבקרני ומצא שאני מאוד מרוצה מארץ ישראל. זה היה בזמן שהוא קיבל כמו יתר העולים את הפתקה האדומה. אז בארץ ישראל אסור היה לבנות בתים, והיינו בונים רפתות ומשתמשים בהם בתור בתים. והבקשיש היה מתרץ שאנחנו רוצים לבנות רפתות עם חלונות רחבים. זאת הייתה הדקלרציה שהייתה לנו אז. בני אמר לי, רב גוץ, הייתי רוצה לדעת באיזה אופן אתה שמח מההווה של ארץ ישראל. אמרתי לו, אני שמח גם מההווה. זאת אומרת, זה כל כך קשה, והערבים לא נותנים לבנות בתים, אנחנו סובלים, אז למה טוב לך מערב? אמרתי לו, אני שמח גם מההווה שלנו בארץ ישראל. תרשה לי לפסוק פסוק אחד מדברי דוד המלך: שפטני אלוקים וריב הריבי, מגוי לא חסיד. והרי תשאל, וכי זהו גנאי של הגוי שהוא לא חסיד, משמע שהוא צדיק? הנה אתם סובלים שרות מניקולי הצער המושל יחידי ברוסיה, ואנחנו סובלים מאבדל חמיד. אבל נתאר לנו שיהודי אחד חכם ואמיץ ברוחו היה ניגש לניקולי ואומר לו: כיצד אתה ניקולי עושה צרות לעם שלם של 6 מיליוני יהודים נתינים נאמנים הנאמנים לכל חוקי ארצך ארץ מולדתם? למה אתה משפיל ומצייר אותם כל כך ועומד על שפיכת דמם? ניקולי היה למשל עונה לו: טוב, אתה קובל עליי בבקשה, אבל גם לי יש טענות, ואני רוצה בדין תורה אצל רב יהודי, מכיוון שיודע אני שבתורה כתוב דה לא תהדר בריבו ואין רחמים בדין. ובדין ניקולי היה יכול לומר: אתם יושבים בארצי ואתם שכנים שלי, רוצים אתם להמשיך לשבת בארצי על פי התנאים שלי? טוב, ואם לאו, לכו לכם, וביקשו לכם דירה אחרת. אז זה היה הרב מוכרח לפסוק שהדין הניקולי ולא עם היהודי המתונן עליו. אבל אילו איזה יהודי היה ניגש לעבדל חמיד ואומר לו, כאן ארצנו הקדושה שנדלנו בברית ובתנאים יותר חזקים משמיים וארץ, זאתי ארצנו ומתנו קיימת ואנחנו רוצים לשוב אליה, היה הצדק והמשפט שאם רוצים אנו לשוב אל ארצנו הנך נותן לנו פתקה אדומה ומצר לנו, ואם רוצים אנו לבנות בתים אתה אוסר עלינו, הרי אף אם עבדל חמיד ירצה להתדיין איתנו הרב לא יצדיק אותו בדין. ועל זה אומר הפסוק, שפטני אלוקים וריב הריבי מגוי לא חסיד. זאת תפילה לבבית על כל כנסת ישראל שתצא מהגלות ותישאר בארץ ישראל שהיא שלנו בדין ולא בחסד לאומים. הרעיון הזה משמח אותי גם בהווה, מפני שפה אנחנו יודעים את צדקנו, מה שאי אפשר לדעת בכל מקום בגולה. מאז היה מקושר איתי קשרי ידידות, מאז הסיפור הזה, אז אותו רב גץ היה קשור למרן הרב זצה. אז אני מדלג קצת, והוא אומר דברים פה מאוד מאוד אקטואליים. אם נעבור מהסיפור האישי למצב ולתוכן של המוסד הזה, ולתוכן של הזמן הזה שאנחנו עומדים בו, נמצא כאן איזה חזון. חגיגת חנוכה עם מצוותה ועם הדלקת נרותיה, אנו מוצאים באיזה דבר שיש לנו לחשוב על אודותיו ועל כוח האחדות שבנו. אנחנו נקלים אז בעם יוון שהשאיר שם גדול בעולם. החוכמה היוונית נכנסה בכללות העולם והכניסה אז גם בנו ציסה. הגמרא אומרת שעל החוכמה היוונית נגזרה גזרה. לשון הגזרה היא ארור אשר ילמד את בנו חוכמה יוונית. בבקמה פי בית עמוד בית. לא כתוב אשר ילמד או ילמוד, אלא אשר ילמד את בנו. חכמנו הקדושים התייראו מאוד שמה החוכמה היוונית תמשוך את הנוער ותנתק אותו מאמונת קדוש ישראל. אך ורק לקרובים למלכות הותר בקושי ללמוד חוכמה יוונית. אולם גם נאמר שם שהחוכמה היוונית לבד נגזרה גזרה, אבל לא על לשון יוונית. לשון יווני לחוד, חוכמה יוונית לחוד, שם בהגים על עמוד ב'. דברי חזל עמוקים ואין להבינם כפשוטם. הכוונה בלשון יוונית אינה אך ורק לפירושם של מילים יווניות, אלא גם זה גם נכנס בתכונות של מדע. הבדל בין לשון לחוכמה הוא הבדל שבין סגנון לתוכן. בשעה שחזל אומרים לשון יוונית לחוד, הכוונה לסגנון. את התוכן, את החוכמה איננו צריכים לקבל, אלא מתורתנו הקדושה. התוכן שלנו הוא עשיר ורענן, הוא מכניס חיים אציליים ליחיד ולרבים, עד שאיננו צריכים להשתמש בנידון זה בדברים שאולים. במה שנוגע לסגנונות, ליפוי הדברים, רואים אנו שגם אחרי כל המלחמות והניגודים הגדולים שבינינו ובין היוונים, מצאו חכמנו הקדושים סמך בפסוק יפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם, יפיפותו של יפת יהי בעלי שם. מתוך כך הותר לתרגם את התורה ליוונית. מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים איך עלינו לנהוג בשעה שאנו נזקקים לשאול את השאלות של הקודש והחול. לפי הנהוג בעולם חושב אדם בתחילת מחשבתו שהקודש והחול הם מבחינת ויתרוצצו, שהם דברים הצוררים זה את זה. אולם האמת היא שאין כל ניגוד בין הקודש והחול. אם אנו חלילה עוזבים את התוכן של הקודש ורוצים להחיות את נשמתנו היחידה, נשמת האומה מתוכן חול, הרי זה דבר שהיה לא יהיה. ממלכת כהנים וגוי קדוש תמצא את פרנסתה הרוחנית מנכסי הקודש. אולם בשעה שאנחנו באים לסגנן את החיים, לתת חיים צורה חיצונית, אנחנו אומרים כשם שאין אנחנו נעלבים מזה שבשעה שניגש שלמה לבנות את בית המקדש הוא שלח למלך חירם בקשה לתת לו אנשים לחרות בעדו עצים, כי אתה ידעתי כי אין בנו איש יודע לחרות עצים כצידונים, פסוק במלכים א' פרק ה' פסוק ח'. כך לא נעלב אם נצטרך להשתמש בעזרת כוחות חוץ בהכנת הצורה החיצונית לחיים. צידונים קרטו עתים וגם גרים שהיו בארץ היו מסטטים את האבנים, אבל עצם קדושת המקדש נשארה בידינו וידענו לשמור את קדושת המקדש ועבודת הקודש. היוונות בתור חוכמה היא הכחשת הקודש, חילול הקודש, המחלל את הקודשים הדגישו הקדמונים, אין לו חלק לעולם הבא. קודש לעולם קיים, כתוב בסנהדרין צדי בית עמוד א', ואנחנו שואבים את כוח חיינו הלאומיים מאותו המקור הנצחי שיכול לבלות עולמים, זמנים נצחיים ולא רק דורות, שהוא יישאר לנו לעולמים מקור בלתי נשאב. ברצוני להיר מחשבה שגרעינם מתאים למה שאנו חפיצים, היום לזכור לתורר על ידו. אנחנו מדליקים בחנוכה 8 נרות, כאן הנס הדתי, ויש כמה זכר לאומי, הוא הכיבוש, שעל ידי החשמונים התגברנו על הצרים שרצו לשעבדנו, לשעבד את ארצנו, לשעבד את גופנו, רוחנו ונשמתנו ביחד. המלחמה והכיבוש הם מהניסים שהקדוש ברוך הוא רצה בהם. הברייתא היא זו שמספרת לנו את נס פח השמן, ובתפילות אנו מזכירים את הניצחון והחירות, דברים ממשיים. המצוות המיוחדות הם דברים העומדים מעל לכל העם כולו, והזכר של העם בתפילותיו צריך להיות מסומן על ידי דבר שכל העם הכיר. זהו הכיבוש והניצחון הלאומי. הניצחון לא יהיה רק הצלת אדמתנו, הצלת גביעתנו, כי אם גם הצלת רוחנו ונשמתנו. אנחנו מלומדים בניסים, והנס זקוק לקדושת המקדש, לאותה קדושה שבאה מכיסא כבוד מקדשנו. מציאת הפח בשעת התומעה היה זה בלי ספק מעשה ההשגחה. לכאורה היה די לא לחשמונאים, לו היו החשמונאים מתקנים 7 ימים לחנוכה, והדלקת 7 נרות זה המתאים למנורת המקדש. מדוע אם כן מדליקים אנו 8 נרות? לדעתי ניחא, יש הלכה אחת הבנויה בעיקרה על הרעיון שכל ישראל צריכים להיות מרושמים מזה שבעולם החיים ישנם שני סוגים, הקודש והחול. החיים בכללותם אינם מתקיימים באומה כי אם דווקא באופן ששני היסודות הללו יתמלאו ויהיו בריאים ומשמשים לתקומתה של האומה. כשם שאדם עושה את עבודתו בשתי ידיים, ככה גם החיים הם בשתי ידיים. בגמרא כתוב גדולים מעשי צדיקים, רש"י אומר מקדש ממעשי שמיים וארץ. דילו מעשי שמיים וארץ כתוב ואף ידי יסתאי ארץ וימיני טפחה שמיים, ואילו במעשה ידיהם של צדיקים כתוב מכון לשבתך פעלת השם מקדש השם כוננו ידיך. כוננו ידיך שתי ידיים, ואילו מעשה שמיים בארץ יד אחת. מזה עלינו לדעת שכשם שאנחנו צריכים להשתמש ברכוש של הקודש וגם ברכוש של החול, ככה אנחנו יכולים לשמור שתהיה הבדלה בין הקודש לחול, ולא נקשר בפח של החוכמה היוונית שמצידה אין קודש בכלל בעולם. כל מה שהמוח היווני יוכל להכיל בקרבו מתהום קרקע דרום שמיים אינו אל החול. אבל לא כן כנסת ישראל השמיים שמיים לשם וארץ נתן לבני אדם. אבל אנחנו יודעים איך לקחת רתוקות, איך לחבר את השמיים ואת הארץ. ודווקא על ידי חוש ההבדלה, הקודש הוא קודש בתכלית השלמות, ואנחנו שואבים כל מה שדרוש לנו מכל המהות שלו, ומכל התוכן שלו, ומכל אוצר החיים שלו. ואת העולם נתן בליבנו, ואנחנו מבדילים שלעולם לא יבואו זהרורים של חול ויתשתשו את השירות של קודש. על כן אמרו חזה, לא יעשה אדם בית תבנית היכל, אך סדרה תבנית אולם, חצר כנגד עזרה, שולחן כנגד שולחן, מנורה כנגד מנורה. אסור לעשות כן הכלים שהיו בבית המקדש. הקודש ששומר את גבולותיו, הוא מגן על עצמו, שלא יבוא כל זרם של חול למעט את שוויו. ודווקא ידי השמירה הזאת נותן הקודש חיים וגם מקום לחול ולמערכות החול. הדין הוא כך, בזמן שהנאורה עשויה זהב היא צריכה גביעים, כפתורים ופרחים, והשיעור שהתורה מסמנת. אבל אם יש עניות בעולם ואי אפשר לעשות מנורת זהב, הדין הוא ששבעה נרות מעכבים, לא פחות מזה. אבל גביעים, כפתורים ופרחים לא מעכבים. כך מנחות חפחת. כתוב מגילת תענית ומסופר בגמרא שאחרי המלחמה, המלחמה היוונית היה העם היהודי מדולדל כל כך בנכסים שלא היה באפשרותו של כל העולם כולו לעשות לו מנורה של זהב בבית המקדש. לאחר שיוונים קלקלו את מנורת המקדש, מה עשו אנשי בית חשמונאי? נכנסו בשפודים של ברזל וחיפום בבעץ, בעניות חומרית כזאת עמדנו בית השירות הרוחנית הגדולה, ומזה התחילה הישועה. חששו אנשי בית החשמונאים שאם יתקנו רק 7 נרות יעשו מנורות חילוניות כמו של בית המקדש של 7 נרות. אנחנו יודעים שנצח ישראל בנוי על הבדלה בין הקודש והחול ועל צירופם בחיים. המנוח זיכרונו לברכה, אותו הרב גוץ שבכוחו נקנה הבניין הזה, היה בו מזיגת הקודש והחול. גם במוסד הזה ישנה מזיגה של קודש וחול. לומדים כאן תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ולומדים חלק מהמדעים שנדרשים לעולם לחיים בצורה של חול. אבל לא נשכח את המלחמה שהייתה אז ועדיין לא פסקה. אנחנו צריכים לדעת שאם לא נהיה זהירים, אז יש לפעמים שזירוני חול רוצים לעשות מכל הקודש חול. בשעה שאנחנו לומדים תורה שבכתב, הוא הדין תורה שבעל פה, אין אנו לומדים אותם לשם ספרות בעלמה, ואפילו לא לשם ספרות לאומית בעלמה, ולא לשם מדע בדרך כלל, כי משום שאותם ציווה השם אלוקינו ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אותם, כאשר ציווני השם אלוקים ללמד, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים. דברים ד' פסוק י' ד', במאמר מוסגר, אני שמעתי לאחרונה הרצאה של פרופסור למדעי היהדות, ובין היתר הוא אמר בהרצאה שלו שאצלנו זה לא משנה, אנחנו לא בודקים בציציותיו של התלמיד כלשונו. לא משנה אם הם שומרים תורה ומצוות, לא שומרים תורה ומצוות, לא משנה אם הם נשואים לגויה ולא נשואים לגויות ולא נשואים לגויות, לא משנה לנו אם הם אוכלים טרף או אוכלים כשר, אנחנו פה לומדים, זה הכל, לא מעניין אותנו שום דבר אחר, רק חתירה אחר הידע. אבל כמובן, אותו יהודי חבש כיפה גם, אבל כמובן שזה בניגוד גמור לרצון השם. אני לא יודע למה זה לא מפריע לו. כתוב פה בפסוק שהוא נותן לנו את התורה כדי ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. מה קרה למה שכתוב בתורה? אני ממשיך בדברי הרב בסיומם. יעזור השם שהמזיגה הזאת תתקיים באופן הנעלה ביותר בבית הזה, שהנפש התורה הזאת של הנדיב ורופו שלמה ורורם גוטזל אפשרה את קנייתו, ונזכה לראות מכל בתי ישראל העוסקים בעבודת הרוח של ישראל ובהרבצת התורה את הגשמת הפסוק כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. נפלא מאוד. לסיכום דברי הרב, שאנחנו יכולים לקחת מהגויים את החיצוניות, את הסגנון, את הלשון, את השפה, אבל את התוכן הפנימי, הגרעין העמוק, הרוחני, את זה אנחנו לא צריכים לחפש אצל אף אחד אחר, את זה אנחנו מחפשים בתורה, וצריכים כמובן להשתמש בחול, אבל להבדיל, להבדיל, הבדלה ברורה בין הקודש לחול, ולכן יש איסור לעשות תבניות של מקדש, ולכן לא רצו לעשות חנוכה שבעה ימים, אז היא עכשיו שיהיו עושים מנורה כמו בבית המקדש, ואנחנו רוצים לעשות הבדלה בין החול לבין הקודש, ולכן עשו שמונה ימים, ובסייעת דשמיא נזכה תמיד להבדיל בין קודש לחול, לחזק את הקודש ולקדש את החול. אמן ואמן. שלום שלום אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.